יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. התחלנו ספר חדש, נכנסנו למדבר. יש דבר מאוד מעניין ומיוחד לעניין הזה של המדבר, אבל לפני שנתחיל את השיעור, אנחנו נקדיש את השיעור לרפואת מורנו ורבנו, הרב מרדכי צמח, בן מזל טוב, שכבר נוכל להגיד לו מזל טוב שהוא חוזר הביתה, שיהיה בריא, וכן לרפואת נעמי בת שולמית, ולרפואת כל הזקוקים לישועות ונחמות, שיחזרו לביתם בבריאות, למי שצריך זרע של קיימה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו בזרע של קיימה, ובכללם לרב ראובן בן רחל וזוגתו, וכן שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה ליהודי ששמו אברהם בן מחבובה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לעברי מהמחלה ש לקבה, ושהקדוש ברוך הוא ירפאו מהרה, להתברר שהדברים הם כלא היו. יהי רצון שיתמלאו משאלות ליבם של כל ישראל על הצד הטוב ביותר. ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא, לא שהקדוש ברוך הוא יגלה כבודו עלינו, ואז ישלח משיח תתקנו, יבנה בית מקדשנו, ואז נוכל לשבת לבטח בארצנו. אנחנו פרשת במדבר. פרשת במדבר בעצם מעלה בפנינו השקפת עולם חדשה. מה פירוש השקפת עולם חדשה? זה כמו להגיד לנו, חבר'ה, תפסיקו להתבלבל, קחו משקפיים, תסתכלו. איפה עם ישראל נהיה עם? במדבר. אמנם במצרים, פעם הראשונה שקוראים לעם ישראל עם, הנה עם יצא ממצרים. כן. זה אומר בלק, נכון? איפה הוא אומר את זה? הוא אומר על התקופה שהיו במצרים. איך אומר פרו? הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. זאת אומרת, רק שם פעם ראשונה אנחנו נקראים עם. אבל 40 שנה עקוד בדור, כך אנחנו נגיד מחר, כמו שאומר דוד המלך בפרק תהילים, 40 שנה עקוד בדור ואומר, עם טועה לבבל. מה הרעיון? שקודם ברוך הוא רוצה להכניס בנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ברעיון של הלכת במדבר. הרי זה אחד מהזמנים שהקדוש ברוך הוא כביכול, ושלא כביכול, מאוד מתגעגע אליו. עם ישראל עובר בתקופת המדבר מצבים קיצוניים מאוד, מאמונה גדולה, שעובדים תחת הר סיני וצועקים כולם ביחד נעשה ונשמע, עד המקום במדבר שבו הם אומרים, מי השם? מה פתאום? נעשה עגל? הקדוש ברוך הוא בא להרגנו במדבר, להעמיד אותנו במדבר, כלומר מצבים מאוד קיצוניים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. אני זוכר את זה כל כך טוב, כמו חתן שמתגעגע בגיל 70 לחופה שלו כשהוא היה בן 18 עם אשתו הזקנה לידו, לכתך אחריי במדבר בעת לא זרועה. אני זוכר את זה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. זה אני זוכר, איזה חופה הייתה. חבר'ה, מה קורה פה? איזה חופה? מה פתאום? המדבר הזה עקרב, נחש. המדבר הזה היה מציאות של מעל הטבע. לא יכולים לחיות במדבר, מיליונים של אנשים. אחד, יסתדר שבועיים, ימות מטעמה. מיליונים. אז הקדוש ברוך הוא נותן להם מן וסלב. נותן להם עננים, נותן להם הכל. זה מעל הטבע. יש להם באר מים שצמודה אליהם, מימייה הולכת איתם לכל מקום, יש מים קבוע, כן, מעדת, מימייה. זה מעל הטבע, זה לא הגיוני. למה הקדוש ברוך הוא קודם כל מוביל אותנו למציאות שמעל הטבע? לא היה יותר טוב שיקח אותנו לארץ, ישר, ובארץ, ישר אנשים, יפשילו שרבולים, יתחילו לעבוד, לחרוש, לזרוע, לקצור, כי זו האמת. זו האמת. איך אנחנו יודעים שזו האמת? רבי שמעון בר יוחאי, שלא מזמן חגגנו את יום ההילולה שלו, כן? אז מה היה? יצא מן המערה אחר 12 שנים בפנים, ראה אנשים חורשים זורעים, רק הסתכל עליהם, הפך אותם לעצמות. אמרו לו, תחזור למערה, סליחה, באת לשרוף את עולמי? כבר הוא ברא את העולם, אמר, אדוני, אני בראתי אותו בשביל לחרוש, לזרוע, מה, 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 מה זה הקטע הזה? תחזור להתקרר, תתאזן, לרבי לרשבי. היום היה בחבדה לעת, היה יום הזיכרון, יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מקומרנה השני, רבי צבי אליעזר, הבן של המערי. ביום פטירתו היה כ"ד באייר. רבי צבי אליעזר הזה היה תחת השגחה צמודה של אבא שלו הגדול. היה אדם שכמו שהוא כותב ומספר על אביו ועל הקשר שהיה ביניהם, ידו לא זזה מידו. אנחנו כבר יודעים מי זה המערי, שכתבו עליו גדולי עולם, והוא כתב על עצמו בספר שנקרא מגילת סתרים דברים מפחידים ונוראים על שורש נשמתו, דברים שאין הרבה שעשו. הארי כתוב בשם הארי, אבל הוא, יש עוד כמה בודדים, הוא יש לו גם כן מגילת סתרים, השורש נשמתו נשמה מפחידה. כלומר, מה זה מפחידה? זה נשמות שזוכים להם מעטים. היו בו ניצוצות מתנאים ומאמוראים ואנשים שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה. אנחנו רק יודעים לקרוא בסיפורים. הבן שלו, צבי אליעזר, גדל בבית שהיה כל כולו ספוג בקדושה עצומה. והוא הלך בדרכו של אביו. גדל בדרכו של אביו. הדוד היה דוד הזקן, יותר נכון, היה רבי צבי מזידיצ'וב. רבי צבי מזידיצ'וב היה הדוד של אבא שלו. ולמעשה הוא המשיך שושלת גדולה מאוד של צדיקי עולם בן אחר בן. הוא כתב ספרים הרבה, אנחנו לא מכירים את כולם, אבל מה שיש בידינו זה אנציקלופדיה שכתב עליו הרבי מחב"ד האחרון, שמי שרוצה לראות אנציקלופדיה לכל דברי הקבלה, אז זה נקרא אור עיניים של צבי אליעזר. מקומרנה, וסיפרו שהיה לו את זה, הוא היה משתמש בזה, כאנציקלופדיה, יש לנו את זה פה. הוא כתב ביאור על כל הזוהר, ועל כל התורה, והמצווה, והמשניות, כמו אבא שלו. הרבה ספרים שהוא כתב, ביאורים, וסיפרו עליו דברים עצומים וגדולים, מעין כמותם. אנחנו בשביל קוצר הזמן, אנחנו רק נביא משהו קצר. מסופר מפי אדמו"רים, כך כתוב פה, מפי אדמו"רים וזקני חסידים, נקרא איזה סיפור קצר עליו. זה קשה לבחור. טוב, פעם באו איש ואישה, יהי רצון שעכשיו מה שאנחנו מדברים יהיה לזכות כל מי שאין לו בנים, אין לו ילדים. יש השפעה של סיפורי חסידים, כך כתוב, שקוראים סיפור על צדיק שעשה פלא, עשה דבר מעל הטבע, מדברים על זה, אז זה משפיע עכשיו, אז זה לזכותם. פעם באו איש ואישה שהיו חסוכי בנים בפני רבנו, הצבי אליעזר, לבקש ישועה. והבטיח להם בן זכר בתנאי שיכבדו אותו בסנדקאות, שהוא יהיה סנדק. ככה קרה לנו גם כן, לי, לא שהיינו חסורים, ברוך השם, היינו 5 ילדים. והאדמו"ר, זכר צדיק לברכה, היינו בברית מילה, לקחת אותו לאיזו ברית, ואחרי שהוא ישב שם, בסעודה, אז הוא היה מאוד מאוד שמח, הרגשתי שהוא כזה בפנים, מאוד שמח, ואז פתאום אמר לי, אני רוצה לברך אותך. אמרתי לו, בבקשה. אמר לי, ירתון שבדיוק עכשיו, בעוד שנה, יהיה לך בן, בתנאי שאני הסנדק. הוא למד את זה ממישהו. נולד לי בן, הוא היה הסנדק. והסכימו שניהם, כלומר, גם ההורים וגם האדמו"ר הסכימו שהוא יהיה הסנדק ויוולד להם בן. בשנה הבאה היה בנו של רבנו, רבי מנחם מניש, זה היה כבר האח, שהוא היה אב בית דין בגלילות של אותו זוג שבא, ונסע לראות מה קרה, כלומר באמת האם הברכה התקיימה או לא. ואמרו לו שנולד להם בן זכר, ונתנו את הסנדקאות לרב של העיר, ולא קראו לאדמו"ר מקומרנה שברך אותם. חזר לביתו בקומרנה ואמר לאבא, שנולד להם בן, ונתנו את הסנדקאות למישהו אחר. כמה שבועות אחר כך בא הזוג הזה לקומנו, וביקשו מהרבי מנחם מניש, זה שהיה להזכיר את הילד אצל רבי צבי אליעזר, שהוא נהיה חולה הילד, שנחלש מאוד ונפל למשכב והוא חולה מסוכן. אמר להם, אני הולך, מה אני יכול לעשות? אמר להם רבינו צבי אליעזר להזכיר התינוק. אמר לו רבי צבי אליעזר, בעזרת השם, אני ויתרתי. הבריא הילד. כלומר, האנשים הללו היו כל כך גדולים, כל כך עצומים, שכוחם היה בשמיים, נשמע מיד. יש פה עוד הרבה סיפורים עליו, אנחנו לא נמשיך הרבה. טוב, יהי רצון שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. ושדברי תורתו יעשו אצלנו בנשמה מקום. זו התפיסה. נחזור לדברי האדמו"ר שלנו, שהוא למעשה הנכד של צבי אליעזר. אומר, כי למערי הוא דור חמישי, וזהו ממנו דור רביעי, כן, נין. אומר האדמו"ר על הפסוק בתורה. יש פסוק בפרשה שלנו שנקרא מחר ביום שבת, בעזרת השם. יש פסוק שאומר איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. במילים אחרות, יש סדר ויש ארגון, יש יחידות יחידות, יש חיל צרכנים, יש חיל שריון, אבל כל אחד יש לו צבע אחר של דגל, לכל אחד יש דגל אחר, סימן מיוחד שלו. וכשהיו חונים סביב המשכן, היו חונים על פי הדגלים. היות ויש לנו ארבע רוחות השמיים, יש 12 שבטים, אז כל רוח, צפון, דרום, מזרח, מערב, היו 3 שבטים. שבט אחד מרכזי ושני הנלווים אליו. והם היו חונים על פי הדגלים. כל אחד היה לו שטח, וכל מקום היה תוקע את הדגל שלו. פה מחנה ראובן, פה מחנה שמעון, פה מחנה יהודה וכו'. אז ככה אנחנו רואים שיש התורה מקפידה מאוד על זה שיהיו דגלים. נכון? אם לא יהיה דגל, לא ידעו מילאן. כלומר, חייב להיות סימן. אני משבט פלוני. זה קודם כל. שתיים, צריך כל אחד ואחד לחנות במקום ששייך לבית אבותיו. כלומר, לשבטו. לשורש. והדבר החשוב נוסף, שזה יהיה מסביב לאוהל מועד. לא סתם, אלא שבסופו של דבר הכל יהיה מכוון אל הנקודה האמצעית, אל אוהל מועד, שזה הלב. זה המרכז. כלומר, כל ישראל ליבם מכוון למקום אחד, אל הקודש פנימה, אל ארון הברית. טוב, עכשיו בוא נראה מה אומר האדמו"ר. אמר האדמו"ר, זכותו תגן עלינו, אמן, כי בכל דבר שהאדם משפיע על חברו, כל דבר שאני משפיע על מישהו, אומר לו מילה טובה, מחייך אליו, נותן לו משהו, מכבד אותו במשהו, זה כמו נתינת צדקה. או כמו שהרב משפיע על התלמידים. אבל הדבר מעניין מאוד. זה שמקבל השפע, כלומר אותו אדם שאתה עושה איתו טובה, הוא יותר משפיע לך מאשר אתה לא. זה חידוש. אני בא לאדם, אני נותן לו שקל, הוא עשה לי טובה יותר מאשר אני עשיתי לו. אצלי בכיס יש עוד 100. איזה טובה עשה לי. נתתי לו 10 שקל, יש לי עוד 20. מה, איזה טובה עשה לי? אני עשיתי לו, לא? ככה אנחנו מבינים, נכון? למי שאני נותן, אני עושה לו טובה. אומר האדמו"ר, לא, לא, לא. הוא עושה לך טובה. וזה שנתת לו. נכון, זה הפוך. אומר האדמו"ר, נבין את זה מהפסוק שלנו. בואו נראה. במגילת רות, שאנחנו נקרא בעוד שבוע וקצת, הרי שבת הבאה, פרשת נשוא, מוצאי שבת, יום ראשון בערב, חג מתן תורתנו הקדושה. אנחנו ביום, שבוע הבא, בעזרת השם, נדבר קצת בהרחבה על חג השבועות ופרשת נשוא. זה קרוב, להתכונן, להכין את עצמנו לחג, כי לא יהיה זמן לשיעור לפני החג, זה כבר צמוד. לכן, במגילת רות, אנחנו מוצאים משפט מאוד מאוד מוזר שאומרת רות לנעמי. היא שואלת אותה, איפה היית? מה עשית? איפה הסתובבת היום? הרי לחפש קצת תבואה, הם היו עניים. היא וחמותה, רות וחמותה נעמי, היו עניות, חזרו ממואב בלי כלום. בלי בעלים, בלי רכוש, בלי שום דבר. היא הלכה כמו כל עני לשדות, לחפש לקט, שכחה פאה. אז תשמעו דבר נורא יפה, ששואלת אותה נעמי, איפה היית? אז תראו מה היא אומרת לה. האיש אשר עשיתי עמו, היום בועז. כלומר, האיש שעשיתי לו טובה, קוראים לו בועז. סליחה? את עשית איתו? הוא עשה איתך, הוא נתן לך. אבל הנה, התנך, גילת רות, אשר עשיתי איתו. עשיתי עמו. אני עזרתי לו, אני עשיתי לו טובה. ולא נאמר אשר עשה איתי, הוא עשה עמי. לא כתוב. לכן, כי יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, כך אומרים חז"ל, העני עושה עם בעל הבית. וכן הרב בתלמידים, זה משנה מפורשת, שאומרת המשנה במסכת אבות, מכל מלמדה השכלתי. מהרבנים שלי, אני נהייתי חכם, למדתי הרבה, אבל מי היה סופר מלמד שלי? מתלמידה יותר מכולם. מהתלמידים שלי למדתי יותר מכל מה שלמדתי מכל החכמים הגדולים. מוזר. נכון, צריך הסבר. וכך אומר האדמו"ר, רבותיי, צריכים ללמוד את זה טוב טוב. כי ברגע שאדם נותן צדקה או מיטיב עם חברו, באותו רגע הוא עושה לעצמו טובה. יש סיפור בגמרא, אני לא זוכר מזה, אני חושב שזה היה רבי יוחנן, רבו, תנסה להיזכר. לא רבי יוחנן, מסופר על משפחתו של אחד מהתנאים, אני אנסה לזכר תוך כדי בשמו, שגזרה פתאום עליהם המלכות לשלם מס בסכום מסוים. זה לא קרה להם אף פעם. רצו מהר אל הדוד ואמרו לו, מה קרה? שפתאום חייבו אותנו במס. אמר להם, תגידו לי, אתם הייתם צריכים לעשר השנה כמה? מכל מה שהיה לכם, פירות, רכוש, לא יודע מה, כל העסקים שלכם, כמה מעשר שלכם? אמרו לו כך וכך. אמר להם, כמה הכנס? כמה המס? אמרו לו, 11 או 13, לא זוכר. אמר להם, תגידו לי, את זה שילמתם עד היום? אמרו לו, לא הספקנו. והשנה הולכת להיגמר. כאילו זה עוד יום, נגמרת שנה, אמר לנו, מה אתם רוצים? הקדוש ברוך הוא לוקח את שלו. או שתרוצו עכשיו לתת צדקה בסכום הזה ואתרו שיבטלו לכם את המס, או שהגויים ייקחו. הלכו ורצו נתנו את זה צדקה, קיבלו הודעה, מוותרים, נגמר המס. לא צריך. כלומר, יותר מאשר אתה עושה עם העני, אני עושה איתך. ברגע שאני נתתי לו צדקה, אז הכסף הזה היה צריך לקח ממני, ודאי. עכשיו השאלה, האם הוא הולך לאיבוד? סתם ברחוב אני אאבד אותו. האם יקרה לי נזק באיזה משהו ואני צריך לקנות בסכום הזה? אני אתן לו צדקה, עדיף. לכן אני עושה לך טובה, לא אתה עושה לו. לכן כשרות אומרת לנעמי, האיש אשר עשיתי עמו, הוא בועז, זה אומר שבאמת בועז, אם אולי נותן לה את אותם שש שעורים, אז היה קורא לו אובדן של שש שעורים. עדיף שרק יהיה בזה מצווה. למה זה כל כך חשוב? הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע אינסוף. תסתכלו על השולחן פה. ברוך השם, שתייה, אוכל, תסתכלו עלינו, כל אחד בגדים, משקפיים, פלאפונים. תודה לאל, יש לנו המון דברים. יש לנו רכוש, יש לנו שפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו לוקחים את השפע הזה, ועם השפע הזה משתמשים כדי, מה שנקרא ללכת אל הקודש, יחד עם זה יותר ויותר מתגברים על מידות רעות, מתגברים על התנהגויות שהן לא בסדר, יותר מקבלים על עצמנו לקיים את ההלכה, לא מדבר על תוספות, הלכה פשוטה, קודם כל מה שכתוב שצריך, או בלי להחמיר, רק מה שצריך. אבל באמת להקפיד יותר, אז כל השפע שקיבלנו היה כדאי, היה עבור מה. אבל כאשר אנחנו מקבלים שפע מהקדוש ברוך הוא, ולא עלינו, הוא הולך לאן שלא צריך, אז מה הועלנו? לא טוב, בואו נראה את הדברים בפנים. אומר האדמו"ר, וכך הוא גם בקבלת השפע מהקדוש ברוך הוא. עכשיו תגידו, רגע, זה קצת מוזר. כביכול, על פי מה שאמרנו, שאנחנו מקבלים את השפע, אז מה אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא? עושים לו טובה. נכון? כי יותר מאשר הוא הנותן, נותן, המקבל עושה בשבילו. אני יכולה צריך להסביר. קודם כל נתן לנו את כל הדברים, נגיד לו, נו, תן עוד, אנחנו רק עושים לך טובה שאנחנו מקבלים. נכון? יפה. אומר האדמו"ר, בואו נבין את הדברים. יותר כאשר אנחנו מקבלים שפע מהקדוש ברוך הוא, אנחנו גורמים אכן תענוג גדול לקדוש ברוך הוא. יותר מאשר העגל רוצה לנוק, הפרה רוצה לתת. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו עוד ועוד ועוד עד שיבלו שפתותינו ונאמר די. כלומר נגיד די, די, הוא ימשיך לתת. די, 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 לא, כך, כך. כן? זה פעם אמרתי על הפסוק שיש וישן מפני חדש תוציאו. מה זה? אתה לא תספיק. כל כך הרבה יהיה שכבר חלטת על המחזן, עוד לא התארגנת, כבר יש עוד. אתה צריך להוציא את הישן, כי זה צריך את החדש. כל כך הרבה שפע. זאת אומרת שלמעשה, הקדוש ברוך הוא רוצה כל כך להיטיב לנו, הוא רוצה כל כך לתת לנו, אך כשיהודי עושה את מה שצריך, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו. אז מה קורה? זה כאילו אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה, אני בסדר, ואני גורם לך תענוג. מה התענוג של הקדוש ברוך הוא? לתת. אז זה בדיוק אותו דבר. אבל צריך לדקדק בזה. בואו נראה בפנים. השם ידברה עברה את כל העולמות בשביל התענוג הזה שיעשו את רצונו, כדי שהוא יוכל להיטיב. כי בדרך הטוב להיטיב. כל זה כדי להיטיב לבני ישראל ולהמשיך עליהם 13 מידות של רחמים, וכדי שהם יוכלו לקבל את כל הטוב שבעולם. מתי אדם יכול להרגיש בזה? כשיש חנייה. כשאדם חונה, יכול לקבל השפעה. תכף יבין מה זה חנייה. כי על ידי החנייה גורמים את התענוג הגדול למעלה. וכשאנו מקבלים שפע בגשמיות, בפרנסה, ובכל הדברים הגשמיים מה שאדם צריך, ויודע האדם שמקבל, שכל מה שעשה הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמה, וכולם בחוכמה עשית, מלא הארץ כנעניך, הכל שלו, הוא ברא את הכל בחוכמה, גם בדברים גשמיים, אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא אוהב מה? רק ספרים, ספרי קודש, סליחה. חומשים, מזוזות, דברי קדושה. זה, שם יש קודש ברוך הוא. יצאתי החוצה, בחוץ יש טרסה, זה כבר לא שייך. זה לא שייך, זה לא לקודש ברוך הוא. זה, יש בית כנסת, קודש ברוך הוא נמצא כאן. יצאתי מבית הכנסת, לא, שם כבר זה לא נוגע. לא, רבותיי. גם בתרסה ההיא יש קודש ברוך הוא. יש השגחה על התרסה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הוא לא נמצא דווקא באיזה קופסה מסוימת ורק שם. כי מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. אין לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו. אז אם זה כך, גם בדברים גשמיים, הקדוש ברוך הוא נמצא. יש משום מה תפיסת עולם מעוותת. שאנשים בורחים מהגשמיות כי חושבים ששם אין אפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא. שקר. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה גשמי. ואיפה התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה? פה. זה הכל. יש דבר יותר ברור מזה? זה כתוב מפורש בחז"ל. התאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. כלומר בעולם התחתון הזה. כאן צריכים לקדש שם שמיים. כי בעולמות מעלינו, אם זה עולם יצירה, עולם בריאה ועולם אצילות, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, שם כולם מעללים אותו. שם אין בעיה. איפה יש צורך לחדש, לתקן, לעבוד, להגביר את המקום לקדוש ברוך הוא, זה כאן. כי פה לא רואים מה יש תרסה בחוץ, איפה הקדוש ברוך הוא שם. אז אין. כנראה שלא. כן, הוא שם. חפש אותו תמצא. לכן ממשיך האדמו"ר ואומר שכל השפע שבא בגשמיות, אם האדם יודע שהוא מקבל את הכל מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ברא את המוצר הזה, איך הוא נשאר קיים? הרי אם לא היה משהו, חלק מהקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו קוראים ההצלה, כוח, אנרגיה, אור אינסוף, כלשהו במוצר הזה, מה היה קורה לו? הוא היה איננו, הוא לא קיים. אז גם בבקבוק הרקע הזה עכשיו יש משהו מהקדוש ברוך הוא, עובדה שיש לו צורה, הוא לא נעלם. זאת אומרת שכל המציאות הגשמית יש בקדוש ברוך הוא. אם אדם מבין שזה ככה, אז יש תענוג גדול בשמיים, כי זה באמת גילוי שכינה, זה צורה של גילוי של הקדוש ברוך הוא. פה הוא מתגלה בצורת בקבוק, פה הוא מתגלה בצורת אדם, אבל הכל גילוי של הקדוש ברוך הוא, כי כל מעשה ומעשה בבריאה זה מעשה ידיו, במרכאות, של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך ידיים, אז זה בשבילנו, של האוזניים שלנו, זה עשה הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא עשה את זה, אז זה הסימן, לא? זה השלט, אני היצרן, נכון? הם חייבים לשים שלט, יצרן, יבואן, נעים. אני אומר, הנה, אני פה, אתה לא רואה, הנה, הנה אני. לכן אומר האדמור, שהקדוש ברוך הוא, על מנת שיהיה לו תענוג, שברא את כל העולמות, כדי להטיב לעולמות הללו, איך אנחנו עושים את זה? על ידי כך שאנחנו מקדשים את החומר, מקדשים את החומר, זה אומר משתמשים בו, על פי הקודש, על פי מה שמותר, משתמשים אבל, כי ברגע שאנחנו משתמשים ומתנהגים עם החומר על פי כללי ההלכה, המוסר, היראה, מה שקורה זה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה שלך לפניך עכשיו מתוקן, מסודר, מקודש. ואז מה קורה? אנחנו גורמים מנעה למעלה ובא השפע. כלומר, כמו שאני עושה טוב עם בעל הבית, אנחנו עניים והקדוש ברוך הוא בעל הבית, והוא נותן לנו והוא רוצה לתת לנו עוד. אבל בזה שאנחנו עושים את רצונו, אנחנו רואים לו תענוג, אז אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא אפשרות להשפיע. כי כשאנחנו עוצרים, מונעים את הקדוש ברוך הוא מלהשפיע, הקדוש ברוך הוא עצוב. אנחנו רואים צער לשכינה. כאשר יהודי מונע במעשיו את השפע, הוא גורם צער לשכינה. ולכן זה התענוג שאנחנו עושים למעלה, שאנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא לתת. זה אותו דבר. עכשיו אם ככה, איך זה קשור לפרשה? ידוע דרשת חז"ל, יש דרשה מעניינת, לפי סדר האותיות. בואו נראה, כולם זוכרים את האותיות? א', ב', נו, מה אחר כך? ג' ד'. יש מדרש חז"ל שאומר, למה נקרא ג' ד'? ראשי תיבות, גומל, רומז לעוד ג', דלים, עניים, עוד ד', גומל דלים. כלומר, שלכאורה מי עושה טובה למי? הג' עושה לד', כי היא גומלת עם ד'. נכון? עכשיו מה ראינו פה בפרשה שלנו, אומר האדמו"ר, תראו מה כתוב, איש אל דיגלו, הפוך, הדלת עושה עם הגימל, יותר מאשר הגימל עושה עם הדלת, הדלת עושה עם הגימל, וזה שהיא נותנת לה אפשרות, כאילו לסייע לה. אומר האדמו"ר, זה המדרש, אבל האמת שדלת גומל לגימל, לכן שימו למה כתוב, איש אל דיגלו. יכלו לכתוב ישראל, יכלו לכתוב שבט, יכלו לכתוב מילה אחרת במקום איש. אנחנו יודעים שבכל מקום בתורה שכתוב איש, מה הכוונה? לאדם חשוב, אדם חובן, השם, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אומרים השם איש מלחמה, שלמות, זה נקרא איש. כן, למשל, אומרת רות, האיש אשר עשיתי אמו. אדם חובן, חשוב, שלם. כן, נאמר בפרשה, איש על דגלו, כלומר אדם צריך שיהיה במחשבה שלו כל הזמן, שהוא מקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, שהוא האדם הוא דל, הוא עני, לפניו יתברך, כי מי אנחנו? הכל שלו. והוא גומל לקדוש ברוך הוא את התענוג הזה. איזה? שכל דבר שבחומר הוא משתמש על פי המותר, על פי המוסר, על פי ההלכה. אז הוא גורם תענוג למעלה. הוא גורם תענוג למעלה, הוא מאפשר לקדוש ברוך הוא לתת לו עוד. להשפיע עוד, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז למעשה גם אנחנו בתור בני אדם שפלים, קטנים, בשר ודם, הקדוש ברוך הוא אומר, קדימה, אני מוכן, תנו לי. אתם עושים לי טוב כשאני יכול להשפיע לכם טוב. כי דרכו של הטוב לעשות טוב. ואדם ש... להבדיל, אדם שאוהב לעשות טוב ועוצרים אותו, הוא מרגיש רע. גם הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל בכלל, וכל יהודי ויהודי, עוצר אותו מלה, השפיע טוב, גורם צער. ולכן אסור לנו לעשות את זה. אנחנו צריכים להשפיע טוב, לעשות טוב, ואז הקדוש ברוך הוא יוכל לתת לנו עוד ועוד, ולא תהיה כוונתו של האדם, שכל מה שהוא מרוויח ויש לו וכו', תהיה רק להנאה גשמית. כי אז עוצרים את השפע. אם זה רק זה בשביל הגוף שלך, בשביל הנאות שלך וזהו, את לא צריך. אז זה נעצר, מה שקיבלת, קיבלת, ייגמר, נגמר. וידוע שהאותיות בשפה העברית, כל אות ואות, למעשה איפה הם? איפה האותיות? לפני שהן יוצאות מהפה, לפני שהן נכתבות, איפה הן? איפה הן?
במחשב.
פה, יפה, במחשבה. אדם מדבר, שמעתם, אתם יודעים שאדם מדבר עם עצמו? מה אתם אומרים? אדם שמדבר עם עצמו, אנחנו מאשפזים אותו, לא?
כן, כן.
נכון? לוקחים אותו לאשפוז. עכשיו בואו נהיה אמיתיים, כולנו פה צריכים עכשיו ללכת לבד, להתאשפז. כשאדם יושב אומר, חושב בראש, רגע, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, הוא לא מדבר עם עצמו? הוא מדבר עם עצמו. כלומר, הוא משתמש באותיות שנמצאות במחשבה, והוא חושב. רק הוא לא מוציא מהפה. אז הוא לוקח את האותיות וחושב משפטים שלמים, הכל. מה נשאר רק להגיד את זה בפה או לכתוב? זאת אומרת שהאותיות נמצאים איפה? בעולם המחשבה. במחשבות שלנו. ולכן ביכולתנו להשפיע בכוח האותיות הללו, כן? גומל דלים. אותיות הן בכוח המחשבה. ועד להכניס את המחשבה שלנו לאותה מדרגה שאומרת שאנחנו עושים הכל בבחינה של בית אבותם. שהמחשבות שלנו, מחשבת האותיות שלנו, המשפטים, המילים, שאנחנו בונים במחשבה, לא בפה, במחשבה, יהיו קשורים אל הגשמיות, גם כן. שנקשור אותם אל הגשמיות, ולא נפסול את הגשמיות. נקשור אותם, את המחשבות שלנו, נטהר, ונאמר שכל דבר גשמי שבא לפנינו, אנחנו נעשה הכל כדי לתת בו את הקדושה, לברך עליו לפני, לברך עליו אחרי, לאכול אותו כמו שצריך. כל דבר פי הלכה, קידשנו אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, או, הבחור הזה יודע לעבוד, ניתן לו עוד. שווה, נתת לו עוד. אדם, שניתן לו נאמר, לשמור על חפץ. שמור לי רגע בבקשה על ה... לא יודע, על ה-MP שלי, היום זה הולך אצל חבר'ה, יש MP. שמור לי רגע, אני תכף חוזר. ואני אחזור, ואני רואה שהוא דופק עם זה אגוזים, הוא מנסה לפתוח. אני אתן לו אמפי בחיים. נכון? זהו, גמרנו. אמפי הוא לא יקבל. אבל אם אני אראה אחד שנתתי לו אמפי לשמור, ואני אחזור ואני אראה שזה אצלו בכיס, והוא שומר על זה, אני אתן לו עוד פעם, כי אפשר לסמוך עליו. הוא לא מקלקל. לכן אומר האדמור, כעבור כך נברא העולם, שכל דבר גשמי נדע, שאיך הוא נברא, איך הדברים הגשמיים נבראו, אתם זוכרים? נו, מישהו זוכר פרשה בראשית? נו, איך? ויומר, באמירה, במחשבה. והעולם נברא באותיות. אז אני לא מבין, לך יש אותיות במחשבה, פה יש אותיות, לא מבין. תתחבר במחשבה אל הקודש, תחבר אותם, זה אצלך ופה אותו דבר. אצלך זה בא מהקדוש ברוך הוא, ובגשמי הזה הוא מהקדוש ברוך הוא. ואז תשכח, גם אתה, האדם, עם כל הכבוד לכל הצדיקים, האדם הוא גשמי גם כן. שלא ישכח, הוא מעפר. שלא יבלבל. אז בכל מקרה יש לכם שפה משותפת. אז תחבר אותה. תחבר אותה אל הקודש. כי כשהאדם עדיין רק בגשמיות, והוא לא מחובר אל הקודש, וכל דבר אצלו רק לצד הגשמי, הוא נמצא יחד עם קליפה, יחד עם פסולת, שמסובבת את הקדושה, שזה הנשמה שלו, ורוצה לנוק משם, לקבל שפע. איך כתוב בפסוק? סביב רשעים התהלכו. חז"ל אומרים מה זה רשעים, זה הקליפה. מסביב, הולכים מסביב, כמו כלבים, מנסים לראות, מתי אפשר לפרוץ פנימה. ויש לאדם מלחמה גדולה. מתי? יש מלחמה גדולה לאדם, לא כאשר, בוא נגיד, נדבר רק דברים טובים. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כל הכלבים נובחים. זהו, נשים להתנפל. אז יש מלחמה גדולה. אם הוא לא עושה רצון השם, הוא עושה מה שבא לו, מה זה כלבים חמודים, קשקשים בזנב? רק אתה רוצה לעשות רצון השם, טרח, אין מין זאבים. מה קרה? כן, לא, זה לא, זה אנחנו רוצים מיד גם כן. לכן, זה מה שאמרה התורה. בפסוק הזה איש על דגלו, זה כדי ללמד אותנו שאנחנו צריכים להשתדל לעשות הטוב בעיני השם, ורק גורמים תענוג עליון, ודרכו של הקדוש ברוך הוא להשפיע לנו טוב, אז אנחנו גומל דלים, למרות שאנחנו הדלים, אנחנו גומלים, מאפשרים לקדוש ברוך הוא להשפיע לנו טוב. זה צריך להיות במחשבה כל הזמן, זה לבית אבותם, לשורש, הכל בא מהמחשבה. אבל מה כתוב אחר כך בפסוק? איפה? יחנו בני ישראל מנגד, צריכים לעמוד חזקים מול ההתנגדות, מול הנביחות של הכלבים האלה, כן? שבאים לנק מן הקדושה, לעמוד ולהתגבר. איך אני אתגבר? כולם כל הזמן מדברים על להתגבר על היצר הרע, היצר הרע. אחד המשימות שאדם, מהרגע שמתחיל לקבל בינה, קצת דעת, עד יומו האחרון הוא צריך להילחם. זו מלחמה לכל החיים, מה שנקרא. איך מדברים על היצר? כל הזמן מדברים על זה. לא שיש לי פטנט, אין לי פטנט, גם אני צריך להילחם בזה. אבל רק דבר אחד אני יכול לדעת, שכל מה שאדם לא מוכן לעשות, אף אחד לא יכול להצליח לשכנע אותה. אף אחד. אומר דוגמה, אדם ברור לו שהוא לא יחלל שבת ואימא, אז גם אם הוא יהיה במקום שמסביבו יש הרבה מחללי שבת, הוא לא יחלל שבת. זהו. אדם שאוכל רק כשר, גם אם יהיה רעב יום, הוא לא יאכל משהו לא כשר. כי זה מוחלט. אדם שהוא בעצמו ככה ככה, עוד לא החליט, הוא מתבלבל, הוא פעם כן, פעם לא. שם יש יותר סבירות שהוא כן יעשה מה שעשו. כלומר, זה הפטנט נגד היצר הרע. יצר הרע לא נכנס איפה שהדלת סגורה. זהו. יש סדק בדלת, הוא נכנס. כל אחד יבדוק את הפטנטים שלו. כל אחד יבדוק את העניינים שלו. אבל זה המחסום. אין לזה איזה מין תבלין, איזה קסם, איזה פטנט. כן, יש. להשביע את היצר בשם המפורש. לא אגיד לכם אותו. זהו. תסגרו את הדלת. כתוב רבנו משה, רבנו משה קורדבירו, הרמק, כותב בספריו, שהוא בגיל זקנה, כל חייו נלחם ביצר הרע. בגיל זקנה הוא כבר היה עייף, אמר כבר, אני לא יכול יותר. לא עומד לי הכוח נגד היצר הזה. ואז הוא השביע אותו בשם המפורש, התרחק ממנו וברח ממנו, וכתב והצטער על זה אחר כך עד יומו האחרון. על מה? שהוא השביע. תמש בשם. אבל הוא לא עשה לי בגיל 16-17 היום הכי רוצים, הכל מהר. תן להם אינסטנט, קודש, לא אינסטנט, איך אומרים את זה? מהירות, נו. הכל היום במיקרו. תכניס למיקרו, תח, הוא לחץ, אין יצרה, בום. תכניס זה, ישר הוא יהיה קדוש. תכניס זה, ישר יהיה זה, זה הכל היום עכשיו. שלום עכשיו, שלום משיח נאו, שלום נאו, סנדוויץ' נאו, הכל נאו, הכל עכשיו. זה לא עובד, העולם הזה לא ככה. העולם הזה הוא פרוסדור הוא דרך. הוא פרוסדור לטרקלין. אנחנו לא מכירים בן אדם שפותח את הדלת ישר נופל תוך הסלון. איזה מין קטע שצריך לעבור. אלא אם כן זה מהגינה של הסלון, אז זה שייך לסלון. אבל אי אפשר ככה, זה לא הולך. אתה לא יכול להיכנס להיכל של מלך, איך אתה נכנס מהרחוב, זה לא עובד. צריך להתארגן, צריך לעבוד, צריך להתכונן, צריך לעבוד. לכן, אין מציאות כזו של פטנטים מהירים. הכל צ'יק צ'ק. היום אנחנו בדור שהכל מהר. הכל רוצים צ'יק צ'ק על המקום. מהר, אין לנו זמן. אשריהם ישראל שאין להם זמן. אשריהם. אולי ככה הקדוש ברוך הוא יזרז את הגאולה. אבל באופן עקרוני, האדם הפרטי, לא מדבר על כלל ישראל. כלל ישראל צריכים למהר מאוד. אבל כל אחד ואחד, היום אני אגיד לכם, היה לי טלפון היום ממישהו, טוב, לא מזכירים שמות, ודאי, שבסופו בשיחה התגלגל שהוא רוצה להגיע לתיקון השלם. הוא בן אדם צעיר. שאלתי אותו אם הוא התכוון למות. אמר לי, למה? אמרתי לו, כי מי שגמר את התיקון מת. תוך כמה זמן אתה רוצה לגמור את התיקון? אמר, כן, נכון, טוב, יש לי עוד 100 שנה. נרגעתי, נו, עכשיו זה בסדר, אפשר לדבר. הוא רוצה למות. לא, סליחה, תתאפס. נכון, צריך לנסות להשתדל להגיע לשלמות, אבל אם אתה כל כך ממהר, כלומר, תגיד לי כאן תוך כמה זמן אתה רוצה למות, ואני ארגן לך עבודה מהירה. אנשים מאבדים את הצפון. לא יודעים מה הם רוצים עצמם, חפשים. סתם. נו, מה הפלא שאחר כך הם הולכים ביער, והתבלבלים לגמרי. לא יודעים איפה להיכנס ואיפה לצאת. אחרי כמה ימים לא זוכים איפה הם באו. מלא היו זוכים, הם בורחים אחורה. לא, גמרנו, הם ביער. לכן, צריכים לדעת, שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם הזה, ברא אותו גשמי. והכניס בכל דבר גשמי, ניצוץ, אות. משמו יתברך, וזה מה שמחיה אותו. ויש גדולים, שיודעים בכל דבר ודבר לראות בדיוק איזה אות מחיה את החפץ. כך היה משה רבנו במצרים, שהביט באותו מצרי, ראה שלא יצא ממנו כלום. אין אפילו אחד שאי פעם מתגייר, אי פעם אחד שעשה טובה לאנושות, הרג אותו. אין תועלת. זהו. כלומר, ככה גם אומרים, עוד כל מיני כאלה שנתנו עיניהם באמת. זהו, נגמר. ראו שאין כלום שם. זה רק לעכשיו וזהו. לכן, הם ידעו לכוון באות. היו מגלים, זה, הנה, זה האות שמחיה אותו. זה הקדוש ברוך הוא למעשה. זה הניצות של הקדוש ברוך הוא שם. היו מוציאים אותו בדרכים לא משנה. איך? וזהו, הוא היה מתעדה, הוא היה נעלם. אין לו קיום. לכן, החשיבות שלנו שנדע. כי כשאדם עדיין בגשמי, הקליפה רוצה לאכול ממנו. כשאדם חושב שבכל דבר ודבר יש אות משמותיו הרבים של הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה להתחבר אל זה, הוא רוצה לקדש את זה, הוא רוצה להתחבר אל הקודש שבחומר, סביב רשעים מתהלכו, לא יכולים להתקרב אליו. יש שמירה של הקדוש ברוך הוא עליו. זה השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע בו, כי הוא גורם לקדוש ברוך הוא תענוג. הוא נותן לו מקום בתחתונים, בעולם הגשמי הזה. לכן אמר האדמו"ר, זה הפסוק. כאשר צריך, יש מלחמה גדולה ועומדים מנגד, מתנגדים, הכוח שבא לזה, זה בא סביב לאוהל מועד. הכל בא מן העומק הפנימי, מהשורש הפנימי שאנחנו יודעים, שהכל בא ממנו יתברך. והוא עשה הכל כדי שאנחנו בני האדם נשתמש בזה. חז"ל אומרים, לאדם הראשון שבא הקדוש ברוך הוא ולקח אותו, והובילו על כל עצי גן עדן, זה היה לפני החטא, ואמר לו, ראה את עולמי כמה יפה הוא. דיר בלק, אל תקלקל. אומר, אמר לו, תשתמש, תהנה, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא עבורך, כל זה בשבילך, קדימה. הקדוש ברוך הוא לא ברא לו שם מלאכים, שרפים, כל מיני חלומות כאלה שיש היום, לא. ברא עצים, אבנים, סלעים, חיות, בהמות, ברא חומר. אמר לו, תשתמש, אבל לא לקלקל. כלומר, תחבר את הקודש שיש בכל אחד מהם, ואתה, יחד, אל הקדוש ברוך הוא. אז זה אמר האדמו"ר, כי הפסוק הזה שאמרנו עכשיו, איש איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, מעניין שגימטריה שלוקחים את כל האותיות הללו, בדיוק כמו הפסוק, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. מי שיעשה ויחבר את החומר עם הקודש, אז בחנותי את אשר אחון, מגיע לו כל החן שבעולם. זה החניה, זה החן שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. תרחמתי את אשר ארחם, יש לי שפע גדול לתת. לכן האדם צריך לדעת כשהוא עושה את רצונו יתברך ומקדש את החומר, הוא גורם לנחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. הוא באמת כביכול עוזר לקדוש ברוך הוא להוסיף, לתת ולתת. אבל ידע, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשפע כזה גדול ברוחניות, בגשמיות. איך האדמו"ר היה אומר? אני לא מבין, אנחנו ברכים בברכה האחרונה על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה, נכון? כלומר על המחיה וכלכלה, צריכים לעבוד. מאיפה יהיה כלכלה אם לא יעבדו? אז הוא אמר, זה פעם בא אליו מישהו לשאול אותו האם הוא ילך לכולל כל היום או שילך חצי יום לעבוד, חצי יום לכל, או למצוא איזה הסדר עם עבודה. אז אמר לו, תגיד לי, יש לך חותן עשיר שנתן לך פרנסה בשפע, לך תלמד? אמר לו, לא, אמר, לך לעבוד. לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות. ככה זה. לא כל אחד זוכה. אז מי שלא זוכה, צריך פרנס. אתה מברך על זה. אתה מתפלל על זה. ברכת השנים זה על פרנסה, וברכת המזון זה על פרנסה. אתה מבקש, תראו לעצמכם, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, טוב. ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ואני שבצד ולא עושה כלום. שום דבר למען ירושלים. אז מה אתה אומר? סתם אתה מדבר. אין משמעות למילים. כשאתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא שיפרנס אותך, אתן לו כלי, משהו שלתוכו הוא ייתן את הפרנסה. לא, אני שבבית, ולא עושה כלום. זה צריך להיות בעל אמונה גדול, גדול מאוד, כי סיפורים יש על זה, אבל הם סיפורים קטנים קטנים מעטים, שכאלה שבאמת לא עשו שום דבר והאמינו, אז הם זכו. אבל הרוב לא במדרגה הזו. אז ברגע שהאדם אפילו רק קורץ הצידה, איזו פרנסה קטנה, כבר הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן, אז גמרנו, הוא כבר לא יקבל. לכן, זה מה? כללי. כל מי שבא אליו ושאל אותו, אמר לך, זה יגיד לך את השני שולחנות? לא, לך לעבוד.
זה אין אברכים יותר בעולם?
כן, אברכים. לך לעבוד.
זה אומר אין אברכים יותר.
לא, יש.
אותו אין דעת שאין עניין
אברכים. יש, אבל תחלק. אם אין פרנסה, אתה תפרנס. הוא היה אומר שהאדם הנשוי מחויב בכתובתו לזון ולפרנס ולחלקל, ואז הבא, היה פעם איזה חוכמולוג, אמר לו, רגע, אבל האדמו"ר, בסדר, אני אביא לחם וחלב, וקצת גבינה, ואני קיימתי את הרזון לפרנס, וזהו. אמר לו, תגיד לי, אתה מסתפק בזה? לא, גם אשתך לא. אז זה לא זה, היום יש דרישות אחרות. פעם אדם היה אוכל פת חרבה ומים, היה מבסוט, היום תן לו שניצל עם שני פיתות, תגיד בואי נה, זה לא מספיק. העולם משתנה, דברים משתנים. לכן מי שיכול ללמוד תורה כל היום, אשרה וטוב לו. זה גם תלוי מה השאיפות של האדם. יש אדם אומר, אני צריך בבית שלי כך וכך כסף לשכירות, כך וכך כסף לחשמל, מים, אין לו ברירה, ומעבר לזה מספיק לי רק סכום X, לא צריך. בסדר, אם אשתו מסכימה, אז שישב ילמד כל היום, אם יש לו יודע מה הכל, אין בעיה. אבל אם חסר, אסור לו, הוא צריך שילך לעבוד. זה חלק מהזמן לכתוב. עכשיו עבודה זה לא אומר עבוד על כפיים, הרב בועד יכול לתת מזוזות, יכול לתת שיעורים, אבל בקדושה לא משנה, אבל שיביא פרנסה הביתה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות מאוהבי שמו, חושבי שמו, זה יותר נכון, חושבי שמו, שנוכל תמיד לחבר את החול והקודש ביחד, לא לראות בחול אויב, הוא לא אויב, הוא מסייע, הוא כלי, הוא עזר, שם הקדוש ברוך הוא מתגלה, ושם דווקא צריך לעשות לו מקום. שם צריך לקדש את שמו. שיהיה לנו שבת שלום, שבת של שמחה, ספר חדש. ספר חדש אומר, אתם זוכרים מה אמרנו בספר ויקרא? כל ספר חדש, מה הוא מחכה? שיחדשו בו חידושים. יהי רצון שכל אחד יוכל לחדש חידושים חדשים בספר במדבר, לזכות עם ישראל, לזכות הגאולה הקרובה, שתבוא במהרה לימינו, אמן ואמן.